יום ראשון, י"ז בסיוון, תשע"ז, בוקר טוב לכולם. רוצה היום, ועד כמה שנשאר לנו לסיום שנת הלימודים, נדבר לא על זמן קיץ, וכן, עד על פי התוכנית הרגילה, אנחנו נעבור על נושאים בהלכה בימי ראשון, לא בהכרח סביב סימנים בשולחן ערוך, אלא על פי דברים שיוצאים מפרשת השבוע. אני רוצה היום לפתוח באיזה נושא שאתם רואים כתוב על הלוח, דיני הפרשת חלה. המקור של זה באמת בפרשה שלנו, מצוות הפרשת חלה. אני לא רוצה לדבר על מה שקורה היום, בשנים האחרונות שלקחו את הנושא של הפרשת חלה והפכו אותו לטקס רב משמעות שאוגר בתוכו סגולות ותרופות ומה לא. אני לא רוצה להיכנס לדבר הזה. אני רק יכול לומר שדעתי לא סגורה, אני לא בטוח שיש בזה עניין, כי אם אנחנו מסתכלים במקורות שלנו, אם זה הגמרא, אם זה הגאונים, אם זה הראשונים, אם זה האחרונים, אין אפילו ענן קטן סימן מיקרוסקופי שעושים את זה טקס. ושמתאספים ביחד ועושים הפרשת חלה וכל מיני, אנחנו לא מוצאים את זה במקורותינו. וגדולי עולם, גאונים ותנאים ומוראים, אף אחד לא הבין שום דבר בדרך חוץ ממחדשי חידושים שבדור שלנו התחילו להבין את המשמעות. אני נראה לי שהדבר הזה קצת מוזר, דורש עיון גדול, ואני לא רוצה לצאת נגד, אבל אני לא כל כך בעד. אבל הדור שלנו מלא ושטוף בכל מיני קסים ועניינים, בכל דבר ועניין, וכל חידוש כזה יש בו הרבה הרבה עניינים וסגולות וכולי. אז אני לא רוצה להיכנס לדבר הזה, אני רוצה פשוט לעיין בנושא עצמו. אז אם מישהו רוצה לשאול שאלות בתחום הזה, אז יכול לשאול, אני פשוט לא אענה. אז לכן הקדמתי ואמרתי את הדברים האלה. כי למעשה, לקראת הסיום של פרשת השבוע שלנו, פרשת שלח לך, שתהיה השבת, שבת הריגול, שבת המרגלים, בסוף הפרשה שלנו, יש ציווי על הפרשת החלה. באמת, צריך לשאול, מה המקור, מה הקשר? כן, בפשט, המרגלים, הם יצאו נגד ארץ ישראל. אז הנה יש לנו מצווה חשובה שמקיימים בארץ ישראל, אבל הפרשת חלה היא גם בחוץ לארץ. במקום שיש דצק מן כמות מסוימת של קמח, יש כמה דעות, אז צריך להפריש חלה. אז אם כן, נקדים ונאמר. תראו אתכם במקום מספר אחד, אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ומתה עליהם ברועכם אל הארץ, שאני מביא אתכם שם, והיה באכולכם בלגם הארץ, תרימו תרומה לשם, ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה. כי תרומת גורן, כן תרימו אותה, מראשית הריסותיכם תיתנו לשם תרומה לתרומתיכם. כלומר, זה הפסוק מגדיר שזו מצווה בארץ ישראל, מצווה להפריש חלה, וזה נחשב כתרומה, כמו שאדם תורם תרומה מהכרם שלו. יש לו כרם, יש לו גורן, שהוא עושה בתבועה, הוא נותן ממנו תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני, או אני תלוי בשנים, כן, וזה נחשב לא כמצווה. יש מצווה בפני עצמה שנקראת מצווה להפרשת חלה. מעניין להיות שמיד, מיד, אחר חטא המרגלים, אחר כך היה עוד חטא, מישהו זוכר מה הוא? מיד אחרי חטא המרגלים היה עוד חטא פרטי כזה. חטא של אנשים שלא רצו לקבל את הדין, ומה הם החליטו לעשות? ההפלה. הם החליטו לעלות לבד, המעפילים מנסים לעלות לבד, ושם נתקלים באויר שמחכה להם והורג בהם. למעשה ישנם כמה פרשיות שעניינם לארגן אותנו מחדש. עניינם לשנות לנו את התפיסה שיש בראש לתפיסה אמיתית ונכונה, ולא כפי שראינו ונראה השבת בפרשה, גם בעניין המרגלים וגם בעניין הזה של המעפילים. אם אני אשאל אתכם, אתם זוכרים את הסיפור של המרגלים? זוכרים או לא זוכרים?
כן.
לא שמעתי.
כן.
זוכרים. זוכרים את הסיפור של המעפילים? קצת פחות. זוכרים? זוכרים. אם הייתי מנסה לחפש מכנה משותף, מה? מכנה משותף בין המרגלים למעפילים, מה הייתם אומרים?
לחם,
אוכל? מה? מה קשור? אתה רעב? נו? מה המשותף? מה המרגלים עשו? מה המעפילים עשו?
שתי המפעלות, דעת עצמם.
דעת עצמם, יפה, קיבלתי את ההגדרה.
עוד דעת אנשים.
איך?
עוד דעת אנשים.
אולי.
הלכו עם מה שהשם אמר.
עשו מה שהם רוצים, כלומר הם שעשו שיקול דעת שלהם והחליטו לומר כך או אחרת או לעשות כך או אחרת מדעתם, זו הגדרה מאוד יפה, אבל למעשה בסדר, היה להיזכר ולחשוב ולחקור ולהבין, כי אנחנו עושים את אותו דבר גם היום. לרגל ולהוציא דיבה זה לא רק על ארץ ישראל. לרגל ולהוציא דיבה, נאמר, זה גם על, גם על הישיבה. כן? זה גם על בית המדרש. זה גם על שכונה מסוימת. על מקום מסוים. גם כן, זה בקלות. אנחנו עושים אותו דבר. כלומר, בואו ונראה ונחפש איפה אנחנו חוטאים באותה נקודה של המרגלים, של המעפילים, ועושים את אותו דבר אולי בזווית שונה, אפילו לא בלשון הרע, אפילו דבר שהוא אמיתי. כי מה המרגלים אומרים בהתחלה? זו ארץ, זבת, חלב, דבש, והנה פריה, וגם שם היינו נפילים, והיו נפילים פה בארץ, כן, היו פה ענקים, נכון, והיו פה הרי מבצר, נכון. אבל אין ככה. כלומר, איפה הנקודה שאנחנו היום בחיי היום שלנו בתשע"ז, אנחנו עושים את אותו דבר שהוא באותה תפיסה לא נכונה של חטא המרגלים. תראו לי אתם, 12 המרגלים שיצאו לרגל את ארץ ישראל מהמדבר, מי הם היו? תנסו להיזכר. מי הם היו? איך? אולי ניתן להם כותרת?
המנהיגים.
מנהיגים, כולם אנשים, ראשי בני ישראל למה? לא לקחו מישהו סתם, לקחו אנשים נבחרים שידועים ומוכרים כאנשים רציניים. לא לקחו בני אדם שאתה מסתפק מהם. לקחו בני אדם שהיו גדולים. וכאן אולי שורש הבעיה. אתם מכירים את הקטע הזה שאתה מסתכל על מישהו ואתה אומר, שמע, הבן אדם הזה לא בסדר? מכירים את זה? יצא לכם פעם להגיד את זה? על מישהו אחר שהוא לא בסדר?
כן.
כן או לא?
כן.
יצא לכם. לפי מה מדדתם אם הוא בסדר או לא בסדר?
לפי הדרישות שלפיך,
לפי
הדיבור, לפי קודם מה שראית.
אבל ראית אותו עושה משהו ואתה עכשיו אומר שהוא לא בסדר, לפי איזה מדד? למה הוא לא בסדר?
לפי המדד שלך.
אה, יפה.
לפי קודם
שפטת עצמך,
אז ראית
איך שם. לפי מה שאתה חושב שצריך להיות. כלומר, לפי הערכים שאתה בחרת, או הסכמת עליה. אתה מודף. ולכן כל מי שלא עומד ביעד, הוא לא בסדר. כן.
נטומטר.
לא הבנתי.
נטומטר.
אני לא שומע.
נטומטר.
כן, נפי, נטימטר.
נטומטר.
אוקיי, טוב, יפה. אם כן, למעשה האנשים הללו, המרגלים הללו, מדדו את הדרישה שלהם במגמת הריגול על ארץ ישראל, לפי מה? הייעוד הגדול של עם ישראל כמו שהם ראו. מה הם ראו? מה היה היעד של עם ישראל? מה הייעוד הגדול של עם ישראל? להיות עם מה? עם עובד השם, זהו. עם הספר, עם התורה, עם הקודש. לכן, אם אני הולך ואני מביא את העם לידי מצב שבו הוא צריך מה לעשות? לעבוד, לחרוש, לזרוע, לפצור. מתי הוא ילמד? לא היה לו זמן. תגידו לי, אתם מסתכלו על המציאות שלנו היום, סליחה שם. כן, תודה. תסתכל היום על הדור שלכם, דור שלנו, במידה מסוימת, דור הפנאי. הכל הכל באצבעות, בחיצות, הכל יש המון זמן. אז הנה, פנה לנו זמן. איפה אנחנו בבית המדרש? בזמן הפנוי. לא נענה. זאת אומרת, שהיה להם חשש שאם העם הזה היה משועבד לחומר והיה ממעיט בלימוד התורה, אם כן, לאט לאט מה היה קורה? התורה הייתה משתכחת, ואחר כך אפילו אם היה פנאי, הם כבר לא היו חוזרים אל התורה. אז איפה יותר טוב להיות? מה אתם אומרים?
לא בתורה.
איפה טוב להיות? לפי שיטת המרגלים? איפה נשארים?
חוץ לארץ.
במקום.
איפה זה המקום? במדבר. שם הכל עשר. יש מן, יש באר, יש סלב כבר הגיע השבת.
יש תורה.
אוכל יש, מים יש, תורה יש, עבודה לא צריך, מזגנים יש, הכל מסודר. אפשר להמשיך לחיות ככה לנצח, איזה יופי. למה לקחת את העם הזה ולדרדר אותו לחיי החומר? עזוב את זה. העם הזה הוא עם קדוש, שישאר בקדושה. אנחנו מכירים תפיסות כאלה גם בימינו? מה אתם אומרים? יצא לכם להכיר כאלה תפיסות? שתעזור, מה עם החומר, מה צריך את החומר, הכי פחות, כל היום לשבת וכו'. אני לא אומר שזה רע. כן? אני רק רוצה לבדוק את התפיסה והגישה, האם היא נכונה או לא. למה זה? אם אנחנו נתבונן בעיניים פתוחות, אנחנו יכולים באמת לחשוב שהמרגלים מה? צדקו או לא צדקו? צדקו, צדקו. צדקו. תראו מה קורה לנו. תראו לאן הגענו. שגם אנשים שלפי הדוסימטר הם דוסים, ונבדוק כמה באמת הם משקיעים בזמן הפנאי שלהם אל התורה. אם כבר נגיד שאנחנו מחויבים בפרנסה, בכלכלה, ותנובת השדה. אבל בפועל, כמה זמן פנוי יש להם ביום? הרבה. האם הם נמצאים בעולמה של תורה או בעולמה של מדיניות ההפקר, הבטלה, או העשייה שאין בתועלת? אז אם כן, צדקו, למה אנחנו כל כך כועסים עליהם? למה הקדוש ברוך הוא כל כך כועס? למה הקדוש ברוך הוא מעניש את עם ישראל בזכותם ללכת במדבר 40 שנה, הרי זה בדיוק מה שהם רצו. אתם מבינים מה קורה פה? מה המרגלים רצו? המרגלים רצו שעם ישראל יישאר איפה?
במדבר.
במדבר. כמה זמן היה אפשר להגיע מהר סיני לארץ ישראל?
40
יום. לא, 30 ימים. 30 ימים, אתה כבר נמצא בארץ ישראל. במקום זה המרגלים קיבלו מתנה. 40 שנה במדבר. יופי, צלר, רציתם שיהיה במדבר, בואו נשאר במדבר. כל המהלך הזה לא ברור. כל המהלך הזה צריך עיון, כל המהלך הזה בפועל מצריך לסמן לנו כמה נקודות שבהם כל אחד ואחד חייב לענות לעצמו תשובות. האם הוא שייך לדור המדבר או שייך לדור המדבר? כדי שמדבר, מדבר, מדבר ולא עושה איתה כלום. כי יש גם דור מדבר. אותיות מדבר. אם כן, לאחר חטא המרגלים וחטא המעפילים, פתאום אנחנו מוצאים פרשה מוזרה ועליה אנחנו נדבר, בפרשה התחלה, אבל גם כן יש עוד מצווה אחת, מצוות הנסכים. תסתכלו בבקשה במקור מספר 2. מי רוצה לקרוא בבקשה? כן.
דבר השם, אשר יאמר, דבר בני ישראל למטה עליהם כי תבוא לארץ משבותיהם אשר אני אתן לכם.
יפה. יש מצווה שמתקיימת כאשר אתם תבואו לאן? ארץ משבותיכם. זאת אומרת, ההליכה במדבר 40 שנה, האם זה נחשב כמקום ישוב למרות שאתה שם? לא. הסתכלו היום את הבדואים. הבדואים בנגב גוזלים כל יום מהמדינה שלנו. היום מדובר על מעל 600 אלף דונם שהם כבר יושבים. אתם יודעים מה זה 600 אלף דונם? זה שטח ענק ששייך למדינה, והיום המדינה יהיה לה קשה מאוד להוציא אותה משם. אבל לא ניכנס עכשיו לעניין הזה. אלא מי היו פעם הבדואים, הנוודים? הם לא היו במקום קבוע אף פעם. הם היו הולכים לפי מה? המרעה והמים. הם היו זזים מקום למקום. לא היה להם מקום קבוע לשום דבר. לכן נקראו נוודים נודדים. היו נודדים מקום למקום. עם ישראל במדבר נודד ממסע למסע, ממקום למקום, ולמה? כדי לעקור מחשבה שבאמת תפיסת העולם של המרגלים שצריכים להישאר במדבר כדי להיות כל הזמן רק עם הקודש היא טובה ונכונה. האם אדם יכול ללמוד? האם אדם יכול להיות, להתעמק בקודש כשהוא כל הזמן נמצא בתנועה? כן או לא? זה, טוב, אני אענה, אני מדבר עם עצמי ואני אענה לעצמי. כן, מה אתם אומרים? אתה נוסע באוטובוס, קל לך ללמוד?
לא.
אתה הולך בטיול, אתה הולך ברגל, קל לך ללמוד?
לא.
גם אם אחר כך הגיע הערב ואתה יושב סוף סוף ונח, קל לך לשבת וללמוד?
לא.
גם אם בסוף סוף היית באיזה מקום כמה חודשים, כי זה מה שקרה במסעות, היו יושבים לפעמים 8 חודשים, חודשיים, 3, שנה, קל ללמוד?
לא.
כן, נכון? אתה צודק, זה היה בתנאי שאני יודע שאני נשאר שם. אבל אני לא יודע מה יהיה מחר בבוקר. אם הענן יעזור, אני צריך ללכת. אתה מסוגל ללמוד? אתה מסוגל להתרכז? כלומר, אם היינו אומרים שהמסעות במדבר 40 שנה האלה נתנו תשובה כאילו שבסדר, אתם רוצים להיות במדבר, להתעלות בקודש, בוא נלך על זה, זה לא נכון. כי אפשר ללמוד בחוסר ודאות. אי אפשר ללמוד אם אתה לא יודע מה יהיה בעוד שעה. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא עושה את המהלך הזה? ולמה מיד אחרי זה אנחנו מקבלים מצוות של תלויות בארץ? כדי לעקור מליבנו מחשבה מוטעת כזו, כשהעולם היהודי צריך להיות עסוק אך ורק בקודש. זה לא נכון. הוכחה. מצוות הנסכים, הוכחה מצוות חלה. איך זה מוכיח יש לכם רעיון? יש לכם רעיון? איך זה מוכיח?
לא מוכיח.
אם אני מחייב אותך להביא נסכים לעבודת הקורבנות, אני מכריח אותך להפריש חלה, מה אתם אומרים? מה זה מוכיח? שאתה לא יכול להיות כל היום רק בקודש. איך זה מוכיח?
בגלל שאני מחייב אותך.
איך?
אני מחייב
אותך. בראבו. אני אמרתי, שואל, אבל איך זה מוכיח?
כי אם אתה יכול לבוא חודש, אתה אמור לבוא בעצמך. אתה, לא רוצה שמחייבים אותך.
לא יודע, לא נראה לי שזה הכיוון, אבל בוא ננסה עוד. מה אתה אומר? אם אני צריך להפריש חלה, זאת אומרת שאני צריך לעשות מה?
לעבוד אותם.
אני צריך להכין אותם. נכון? ממה זה להכין חלב את הבצק? מקמח. כדי שיהיה לי קמח, מה אני צריך?
מים.
חיטים, משהו. חומר גלם, נכון? אני צריך גם מים. מישהו צריך לגדל את החיטים האלה, הם נופלים מהשמיים. לגדל אותם. אתה לגדל אותם. צריך לחרוש, לא? צריך לזרוע, לא? צריך להשקות, לא? צריך לקצור, נכון? זאת אומרת, המצווה הזו באה ואומרת, סליחה. אני מצווה עליך להביא לי חלה. מתי? כשתעשה לך לחם. כשתעשה לך בצק. נו, אם אני צריך לעשות להפריש בצק ולאכול לחם, זה אומר שאני צריך לעבוד. אם לא אני, מישהו אחר, אבל צריך לעבוד. ממילא התפיסה הזו, שכאילו אני לא צריך לעמול בחיי החומר על מנת להיות קדוש, על מנת לשמור על הקדושה, היא לא נכונה. והקדוש ברוך הוא מתנגד לה. והוא מעניש את עם ישראל על עצם המחשבה הזו. וארבעים שנה הם הולכים במדבר בתור העונש על עצם החשיבה המוטעת שככה אפשר להתחבר אל הקודש. כי אל הקודש מתחברים עם החומר ולא מתנתקים מן החומר. יותר קשה, אחד מגדולי החסידות, אני לא זוכר מי, אמר שיותר קשה לשמור על הפה בדיבור מאשר לצום מהתעניות. יותר קל לצום, יותר קל לעשות תעלי דיבור. אתם יודעים למה? כי אז אתה לא מתמודד. במקום לפתור את הבעיה עם הדיבור שלך, אתה סותם את הפה. אבל אתה קם לתסתור. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, אחר כך הבאר תיפתח. וחזרנו לנקודת ההתחלה. אז מה היינו? הרווחנו שבועיים שקל. אבל זה לא רווח, זה רווח זמני, זה לא אמיתי. יותר קל לצום מאשר לאכול, ולאכול מעט ולא הרבה. יותר קשה להתגבר על תאוות האכילה ולקחת מנה מתאימה לבטן ולא לעיניים מאשר לצום. מסכימים איתי?
כן.
עוד פעם אני, מה שנקרא, שיח אישי. מה אתם אומרים?
כן.
מה יותר קשה? לקחת, יותר קשה לצום.
להתמודד עם זה.
להתמודד מול האוכל שאתה אוכל. לאכול שאתה עובר באירוע ולהעמיס על הצלחת רק מנה קצובה קטנה מה שאתה יודע שתאכל יותר קשה מאשר לטוב.
אבל לצום זה
מצריך חומרת נפש. ממש כן, כן, אבל באופן יחסי
באופן גופני זה גומר
מעמד גופני, כן, אבל הוא חולף וזהו. המעמד זה יותר
חולף עד שאתה נפטר.
המאמץ זה יותר קשה, תיתן לו נכבד, זה למשל לקחת את מה שעכשיו אתה רוצה ללכות ולהגיד, רגע, אני באמת צריך לדעת?
כן.
אוקיי, כן, כן, אבל אם לא, אז אתה בא לי, אז לא, זה יותר קשה. הוא אומר את העיוות בתפיסות העולם שלנו מול תפיסת הקודש, בא לי לביטוי בחטא המרגלים. ומהו חטא המעפילים? טוב, שבי, אם אתה אומר שאנחנו צריכים לעלות לארץ ישראל ולעבוד ולהזיע ולהרים את החומר, אז אנחנו הולכים עכשיו והם עולים ונהרגים. מה לא טוב בזה? מה לא טוב בזה, רבותיי? זה צריך לבוא בכל דבר בחיים מוכן עד כמה שאפשר. כשאתה מגיע לא מוכן, אתה מכשיל את כל הרעיון. מילה אנחנו אומרים, שצריכה להיות איזה אמת מידה של איזון בין החומר לבין הקודש. הם לא סותרים זה את זה, הם משולבים זה. לכן הפרשת החלה שעליה נלמד היום, היא אחד מהסמלים המרכזיים בפרשה שלנו, שנותנת לנו מימד מה כוונת הקדוש ברוך הוא בחיבור בין קודש לחומר. אולי לבסיס הזה החלו כל הטקסים של עשיית הפרשת חלה המונים, כמו סעודת אמנים, ברוכו ברושמו ולומר אמן. אמרתי שאני לא אכנס לזה, אז אני רק הערתי את ההערה. בואו ניכנס פנימה ונראה. בואו נראה. מה המשמעות של מצוות הפרשת חלה? תקרא בבקשה במקום מספר 3, ספר החינוך, יונתן, חבו.
ספר החינוך על מצוות חלה. שורשי מצווה לפי שחיותו של אדם במלבנו, לאור העולם יחיד בלכת, ועצה מקום לזרחותנו במצוות
המצוות. בכל כי יש לנו רעש בחוץ.
ולחמנו כדי שתנוח ברכה בו על ידי נוכל לקבל מקבל זכות בנפשנו, כלומר הענייניה של מצוות חלה הוא לחשב את הדבר היומיומי, ושמחתי, ועדי אל הכל.
מה אומר לנו בעל ספר החינוך? מה שורש המצווה של הפרשת חלה? לפי שחיותו של אדם במזונות, אנחנו חיים, קיומנו חי, גופנו חי, לפי מה? לפי פירות? כלומר, הפירות הם המזינים אותנו? לא, לחם. הלחם, כן, הוא היסוד המזין ביותר של האדם. המזונות. אוקיי? אז זה יכול להיות לחם, זה יכול להיות חמישה מיני דגן. כן? אבל מזונות. ורוב העולם יחיו בלחם. מסכימים?
כן.
בקורנפלקס?
לא.
לא. זה טעים, אבל לא חיים.
זה
נראה
לא
חיים. לא הבנתי?
זה
נראה
לא חיים.
זה חיים מאורז. רצה המקום, אבל בספר החינוך מדבר אליהם. לא על גולה ולא על סין. מדבר על מציאות העולם. רוב העולם אוכל לחם. אוכל מזונות מחמשת מיני דגן. לגבי האורז, יש ביניהם החלוף, אם זה דגן או לא. בסדר? כן, רצה המקום. אומר בספר החינוך, לזכותנו במצווה תמידית ולחמנו שיהיה מצווה בלחם שאנחנו אוכלים. למה? מה הסיבה? כדי שתנו הברכה בו על ידי המצווה ונקבל בו בזכות בנפשנו. כלומר, עניינה של מצווה התחלה, מהו? לקשר את הדבר היום-יומי. המזון הקבוע שלנו, השגרתי, התמידי אל הקודש. יפה, כך אומר בספר החינוך. העניין הוא לחבר את החומר והרוח. יש לכם עוד רעיונות, דוגמאות, איך אנחנו מחברים חומר ורוח?
משתמש ביד.
חומר ורוח.
כן. רוח גודש שם.
כן.
להשתמש במודעות שיש לך, בוא נגיד, בחומר, ואז לגרום, בוא נגיד, אם אתה צריך ללמוד תורה וקצת קשה לך, אז להשתמש בחומר שאתה יודע. בשביל שזה יהיה
לך
קצת
כלי עזר
בזה.
אני מדבר, לא על אידיאלים, אני מדבר על דברים יומיומיים שבהם אנחנו מחברים בין קודש לחול.
שבת.
שבון.
יפה, שבת. זה חיבור בין קודש לחול. עוד, קודש לחומר. תנו לי, דוגמה בשבת. חיבור. הכי חומר שאפשר.
אוכל.
מי אמר?
פנים.
מי אמר?
פנים.
אוכל. אנחנו אוכלים בשבת?
כן.
זה מצווה לאכול בשבת?
סעודה.
יש מצווה לאכול ביום שלישי? לא. יש מצווה לאכול ביום שלישי? לא. לא.
אין מצווה לסגן את הנפש.
לא. יש מצווה לאכול?
כן.
לא.
כן.
יש לך מצווה.
יש מצווה לא
להתענות. אני לא מתענה. אני אוכל שזה.
זה לא מצווה.
כל סעודה לחם איש, לחוץ סעודה שלישית שיש מישהו אחר שיתן מישהו אחר שיתן. לא רוצה לאכול לחם. יופי, בשבת אתה צריך. זאת אומרת, בשבת יש חיבור המהותי הגדול ביותר בין קודש לחום. בין קודש לחום. אם כן, בואו נראה מה כותב הרב קוק זצ"ל על הרעיון הזה. יש במסכת שבת בדף פ' סליחה, בדף קוף פנט כותב הרב, אין היה, משהו מאוד יפה, מישהו רוצה לקרוא בכבוד? כן, יהודה, בכבוד?
הרב זצ"ל, השלמות, השלמת הבית ברכות צדק היא התחלה להצלחת החברה בכלכלה, לחיי המשפחה ונותן מתרוממים למצב טוב. תיווסד מצב זה ברבות הימים הצלחת העולם. על כן הקדושה הביתית היא ראשית ההצלחה הכללית שבתלמוד תורה, דרך משפחה אחת על כללות האומה. וכן נכבדים הם מאוד הדברים שעליהם נושא ליסוד קדושת ההתחלות, כי בהתחלה כולה כל המטרה על יותר החולה. על כן החלה שהיא המתנה של כהונה המתייחסת אל הבית ואליו בייחוד, תשריש כיוון התורה ועבודת השם, ניגוד כלימוד לדעת את השם ושמירת המצוות. אהבה על ידי הכל המשרת את השם, היא הראשית המתחת את יסוד הבית ועניינה בעיני הנשואות אל החברית הבאה מראשית. לאחר
מישהו מבין את הרעיון של הדברים של הרב? תקראו רגע בשקט, תראו רגע במקום מספר 4 על דברי הרב, נתנו למתור מה משפט אחד קצר, ובשלוש ארבע מילים, מה אתה מכניס לכותרת של כל דברי הרב? השלמת הבית. איזה בית?
בית המקדש.
לא.
לא, זה הבית שלך.
יפה, השלמת הבית שלך.
איך תראה המשפחתי?
יפה, באורחות צדק, היא ההתחלה להצלחת החברה בכללה. וחיי המשפחה, בהיותם מתרוממים במצב טוב, תיווסף מזה ברבות הימים הצלחת האומה. קודם כל אומר הרב, בית שרוצה להצליח בתחום הגשמי, בתחום הרוחני, בחיים...
לא קשור, רק לא לעבור נגיד,
רק שנייה. בחיים שמחים בתוך הבית, צריך למצוא מכנה משותף שברור לכולם. כי אז כולם הולכים על פי, כשבית מתנהל על פי ערך מסוים משותף לכולם, בדבר הזה כולם מה?
מסכימים.
מרגישים שותפים. כל אחד תורם לערך המוסכם על כולם. אוקיי? וזה בונה בית. נותן שווה בבית. זה מחזיק בית. זה מחיה בית. הדבר המשותף המוסכם. אוקיי? אני רוצה לתת לכם תיאור, תגידו לי מה אתם אומרים. ילד ככה קם בבוקר בשבת, בבוקר לפני התפילה, רואה את אבא יושב בסלון, ערימה של עלוני שבת בצד ימין, ערימה של קרואסון עם כוס קפה בצד שמאל, הוא יושב, נהנה לו מעלוני שבת, ומעוגיות, ומקפה, ויש לו זמן. טוב, הבן, מסתכל, מה הוא עושה? מה הוא עושה?
סוכן.
מיד, רץ, נותן ידיים, ג'ינג צ'ק, ג'ינג צ'ק, מתארגן איפה, מתיישב. ליד אבא. יש עלוני שבת, יש עוגות, יש שתייה, ברוך השם, תודה לאל. אבל מה קורה ממול? השעון עוזב טיק, 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 נכון, השעון הולך, לא עוצרים אותו, לא נגמר את הבטלה. ואז הבן שם לב שאו-טו-טו, איך אומרים? כבר הגבאי של בית הכנסת פתח את הדלת. עוד כמה דקות יתחילו להתפלא. ואומר, אבא, אבא, שאנחנו צריכים ללכת בית כנסת. אבא אומר לו ככה, עם הפה מלא, הוא אומר, יש זמן. לא? הבן מתקן, מתקן אומר, כבר לא בדיוק, יש זמן, אומר לו, טוב. לוקח עוד עוגיה, עצר בפה, למה לא? אם אבא מותר גם לי, נכון? טוב, הזמן אומר, עוד עלון, עוד איזה סיפור, עוד איזה משהו יפה, והזמן כבר מתחיל לזוז עוד יותר. והבן אמר, אבא, אבא, עוד מעט כבר נמצאים ברוך שמה. אומר, נו, ברוך הוא ברוך שמה, אני רק שנייה, אני אגמור. טוב, אחרי כמה שבתות כאלה, מה אתם אומרים, הבן יקום לתפילה?
לא.
ומה אבא יעשה? הוא תרגז עליו, למה הוא לא קם לתפילה? אתם מכירים את הקטע הזה שיושבים בבית הכנסת ואני ראיתי בעיניי דבר כזה שהאבות יושבים בשורה האחורנית יושבים הילדים והאבות מדברים בינתיים כאשר הם ממתינים לשליח ציבור שיתחיל השם שפתיים תפתח הוא מחכה שיהיה לו מספר מתפללים שמאפשרים לו לעשות חזרה אז הם בינתיים מדברים ביניהם. איך שהחזן מתחיל השם שפתיים תפתח, ההורים נעמדים בדום, שקט, דממה, עונים ברוך הוא ברוך שמו אמן. הילדים מאחורה מה עושים?
מדברים
הלאה. מה אתה רוצה? הרי אסור לדבר כשמחכים. בקושי התירו ללמוד. אבל אתה אבא אומר לי דבר אחד, ואתה רוצה שאני אעשה דבר אחר. הדוגמה האישית של ההורים היא כל כך חשובה שהיא מייסדת, כמו שאומר הרב, יסוד לשלמות. אין לי קשור ללכת. אין לי קשור למצוות חלה. בואו נמשיך ונראה מה אומר הרב. על כן הקדושה הביתית, הקדושה בכל בית ובית יהודי היא ראשית להצלחה הכללית שבכללות האומה. יש קדושה של האומה, יש קדושה פרטית של כל בית לבית באשר הוא. הוא ממשיך הלאה הרב ואומר, הוא כערך משפחה אחת אל כללות האומה. יש ערך לכל משפחה בעם ישראל, היחס שלה משפיע על האומה כפי שהיא מתייחסת אל עצמה. אם היא מחזיקה את עצמה בקדושה, זה משפיע על קדושת האומה. אם בבית יש ההפך הקדושה, מיעוט של קדושה, זה קורה גם למיעוט קדושה באומה. ולצערנו היום לא צריך לעבוד קשה כדי להתבונן מסביב ולראות מה המצב של האומה ביחס אל הקודש. זה אומר, לפי דברי הרב, שיש לנו בעיה אמיתית בערך הקדושה הביתית של כל אחד ואחד כפי עניינו. נכון, אנחנו שואפים לשם, אבל בפועל מתקשים לעמוד במטלה, וחיי החול והחומר תופסים את מרכזיות עולמו הפרטי והביתי של משפחות בישראל, גם במדד, איך קוראים לזה? דוסימטר. כלומר, גם במדד הזה של אנשים שומרי תורה ומצוות, החומר תופס משקל כבד יותר מן הקודש. וזה משפיע על תפיסת הרוח, תפיסת הקודש של האומה. ולא צריך להרחיב, רק להסתכל החוצה ולקרוא ולשמוע מה קורה פה במדינה שלנו, בערכים הקודשיים של העם, של העם שלנו, של עם ישראל, של האומה הישראלית. המשיך הרב ואומר, על כן נכבדים הם מאוד הדברים שעליהם נוסד יסוד קדושת ההתחלות. רבותיי, אנחנו לא שמים לב, וגם עובדה, גם פה עכשיו יש תלמידים שלא קוטעים את הרעיון. כשאתה מתחיל ברגל ימין, אתה תמשיך ללכת ברגל ימין. תעשו בדיקה, תראו פיזית. תעמדו באיזה מקום ותתחילו ללכת עם רגל שמאל. ותראו איך אתם מסיימים כל צעד הבא. באיזה צעד, איך מתחילים הפעם? בשמאל, שמאל, שמאל. כי אם אתה מתחיל ברגל ימין, אתה ממשיך ברגל ימין. כאשר אתה הולך מנקודת ההתחלה כפי שצריך, גם אם יהיו סטיות, אתה תמשיך, אתה תחזור אל האמת, אל הנקודה האמיתית, אל ההתחלה. וההתחלה צריכה להיות עם קודש, ולא חול, לא חומר. יש מקום לחומר, יש צורך בחומר, צריך לרומם את החומר, אבל לא צריך לתת לו להוביל. לכן המשיך הרב אומר, כי בהתחלה כלולה כל המטרה היותר אחרונה. הנקודה הסופית כלולה בנקודת ההתחלה. אם אתה מתחיל לא טוב, זה ממשיך לא טוב. ואחר כך קשה יותר להחזיר אל הטוב. ממילא על כן ההכלה, שמהי ההכלה רבותיי? היא האחרונה, היא גמר המלאכה. אחרי שהביתי את ההכלה, זהו, נגמר, אוכלים. אבל ההכלה האפויה שנמצאת על השולחן, היא הסוף של זריעת החיטה שהייתה לפני כך וכך זמן. והאדם שזרע את החיטה, כוונתו הייתה למה? שיצא לו מזה מה? חלה, לחם. הוא לא זרע את זה כדי לאכול את זה ככה. הוא זרע את זה כדי שאחר כך יוכלו לטחון, יוכלו לעשות מקמח, בצק לבצק, לאפור מזון. על הנקודה הסופית השורש איפה הוא? בזריעה הראשונה של החיטה. מי חושב כך? אנחנו פועלים ופועלים ופועלים. תמשיך הרב ואומר שהיא המתנה של הכהונה מתייחסת אל הבית והליכותיו בייחוד. לכן נותנים דבר ראשון, חלה, פרשת חלה, אתה עוד לא אוכל, זה בצק. אתה כבר כאן, מה עושה? מפריש לכהן. מה מסמל לכהן? את הקודש. אתה נותן חלק מיד לקודש. אם אתה לא החקלאי ולא תרמת תרומה גדולה, מה נשאר לך לעשות? לתת חלה. אני לוקח מזה ונותן מיד לקודש, להראות שכל העניין שלי בחלה מתחיל מאיפה? מהקודש, מן הכהן. זה היסוד. ולכן להשריש כבוד תורה לעבודת השם. כמה אנחנו בוכים, כמה הורים מתקשרים, כמה הורים מבקשים עצה, כמה הורים מבקשים עידוד, כמה בחורים פונים לעזרה. מסתכלים ורואים מה שקורה מסביבנו, כל כך הרבה בחורים זהב, יקרים מפז, תולשים את עצמם מעולם התורה ומתחילים לברוח, או שעושים את עצמם בכאילו כל זמן שהם צריכים להיות עם ההורים. כי נקודת ההתחלה אצלם בבית לא השרישו בהם, שהדבר הראשון זה קדושה. ואם כן השרישו, היה מי שקמקם. אתם מוציאים, בכלל השם תקימו בתים. הבתים זה לא איזה ריהוט יפה יהיה, וירחם יהיה בחניה. זה לא חשוב בכלל. מה יש בתוך הבית? מה האמירה בבית? ההתחלה. לכן, מה היו נוהגים לעשות? מיד שנכנסים לבית חדש, או בית שכור, חנוכת הבית, מזוזה. זה הקודש, כאן מתחילים. צריכים לתת בתוך הבית נקודה שנקראת קדושה. זה הסגולות. זה סגולה עצומה. אם ממשיכים אחר כך להרחיב את נקודת הקדושה. כי אחרי שאנחנו עושים חנוכת הבית, כל הבית אחר כך הופך להיות בית שעניינו ריהוט וכלים, נעים ונכון, מרחיב דעתו של אדם, אבל זה לא העיקר. אז זה נעלם. ואז על מה מדברים בשולחן שבת? על כמה הרלחנו, כמה הפסדנו, מה הולכים השבוע הבא לעשות?
מה אני תוכל?
לא מדברים בכלל על דברים שבקדושה. וכדי לצאת ידי חובת המצווה, או חובת החיוב, אז מישהו מרדיק עלון, קורא ספר, או אומר משהו, שתי דקות ורבע, עם הפרעות ואופציות. אני אומר פה משהו לא אמיתי, מה, אני חי באיזה מקום אחר? אם בבית נקודת הקדושה היא המרכז, בשבת, אתם יודעים מה קורה ליד השולחן? אי אפשר לקום, לא רוצים לקום. זה שירי שבת ודברי תורה, וכל אחד רוצה להגיד משהו. ודברי הקודש. כאשר נקודת הקדושה היא העיקר, היא ההתחלה, היא המרכז, היא הסוף, כל חיי הקודש בבית נראים אחרים. אז הדוסימטר מתפוצץ מרוב דוסיות. הוא מורה נקודת האמת. זה גדולתה של מצוות החלה, יש בפרשה. מצוות החלה בא ללמד אותנו שנקודת ההתחלה של כל מעשה, אם היא לכהן, אם היא לקדושה, זו התחלה שיש בה בריאות, פרנסה, יש בה הכל. אם תמשיך לשמור על הקדושה, לא אם תעשה טקס, אם תמשיך לשמור על נקודת הקדושה ולעבוד אותה ולהרחיב אותה, ואז גם אפשר לאכול בנחת, והאוכל זה חומר, וזה בסדר גמור.
בסוף תשקיע רגע באוכל.
מה?
בסוף...
לא, זה אם יהיה קלקול. אם אתה תחשוב שיצאת ידי חובה רק בשביל שהפרשת על הפועל, בידי. אבל זו נקודת ההתחלה. תודה, חשובה ביותר להגיד מהי הפרשת חלה. הפרשת חלה זה אומר, אני מפריש את חיי לאן? לנקודת הגדושה. זה מה שאומר הרב. זה בונה בית. בית אמיתי. בית של קדושה. וזה משפיע על ערך האומה. שהאומה מתקדשת, והדו-שיח שלה זה לא אם זה מצעד של גאווה או מצעד של קדושה. זה בכלל לא עולה. כי כשערך האומה גדל, הקודש באומה גדל, זה משפיע על הרחוב, זה משפיע על כל אחד ואחד. אתם רוצים דוגמה? תקחו למשל את חג פורים. חג פורים, אתם לא מוצאים כמעט, לא יודע, אני יכול להגיד 100%, אני פוחד על 99.9. בכל הארץ, בין אם זה אנשים שהם שומרי תורה ומצוות, בין אם לא, כולם רוקדים, מחופשים, כולם עם.
וזה כיף.
כי זה שדר, זה תופס את כולם.
כי אתה לובש חומריות, אנשים עושים
מפורים.
אבל אנשים עושים מפורים מהתחבושת משחק.
נכון,
אבל מוביל יש... מוביל
הגומר. מסכים. אבל זה כן סוחב. זה נקודה סוחבת, כי כל יהודי ויהודי יש בו נקודת קודש. אבל היא לא ניזונת מאוויר. היא ניזונת מקודש. לכן, אני לא יודע אם מישהו פה יצא לו פעם לאפות, להכין חלום או משהו, יצא לכם. את לא יודע, אולי מישהו יצא או שיצא, אז אני רוצה יחד אתכם לעיין בקצרה בהלכות ששייכות להפרשת חלה, כדי שפשוט תכירו אותם, כי אני חושב שבדרך כלל מי שעוסק בנת זה בעיקר נשים, בנות, אבל גם גברים מותר להם לאפות, ואם יצא לכם, אז שתדעו לפחות לעשות את מה שצריך על פי ההלכה. כן. איך? אני אתחיל אחר כך אתה, בסדר? זה מסודר על פי סעיפי, ודיני הפרשת חלה. העובה מיני מאפת לביתו, חייב להפריש לאחר גמר לישה, קודם האפייה, מעט בצק מן העיסה. ומצווה זו נקראת הפרשת חלה. כלומר, אני לש את הבצק, ועד תוך כדי הלישה, אני לוקח חתיכה ומניח אותה בצד, וזו המצווה להפריש חלה. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו לומדים את זה לכהן. היום יש שתי אופציות מוכרות. הנכון ביותר זה לשים את זה בתוך איזה כלי חד פעמי, או על רשת, ולשרוף את זה. לשרוף את זה על הגז, כי זה תרומה, ו... היא בקודש, אבל אם אי אפשר, לעטוף את זה בשתי שקיות ניילון ואפשר להשליך להשפה את החתיכה. כמה לוקחים?
לא שורפים את זה?
אמרתי עכשיו, קודם כל הנכון לשרוף, אחר כך, אם לא יפה, אי אפשר, עד לשים בשני ניילונים ולזרוק. כמה לוקחים? לוקחים דוגמית, כי היום זה רק דרבנן, זה להזכיר לנו את המצווה שבזמן שבית המקדש ייבנה בעזרת השם לחייכם, יומכם, לחיינו, יומנו, אז ניתן את זה לכהן, אבל היום אי אפשר. לכן, אנחנו נותנים דוגמה, משהו.
למה צריך בית המקדש אם אתה יכול לתת את זה עכשיו גם?
הכהנים לא יכולים לאכול היום תרומה כתמים. ולאכול תרומה צריך להיות להורים, ולכן אתה לא יכול לתת לו. אתה תכשיל אותו.
ואז למה אסור לנחת לתקברות? תרומים מושבים.
לא משנה. אסור לכהן לאכול מתרומה. כל הזמן שהוא תרם. בסדר? ויהיה איזה תרומה אחרת, נכון? כי לכהן אסור לטמא את עצמו בידיים. אוקיי? לא ניכנס לסוגיה אחרת. וסעיף הבא, בזמן שהיה בית המקדש קיים, והיו כהנים טהורים, היו נותנים להם לאכול את החלה, מה שהפרשת. אבל כיום, שכל הכהנים אינם טמאי מתים, ואסור להם לאכול את החלה שהופרשה, לכן בימינו. החלה אינה ניתנת לכהנים, אלא שורפים אותה. הנה מה שאמרתי מקודם, לכתחילה אין לזרוק את החלה לאשפה, ולזלזל בקדושתה. אולם, אם אי אפשר לשרוף את החלה שהפרישו מכל סיבה, יש לעטוף אותה בנייר היטב ולזרוק אותה להשפעה. זה מזכיר לנו עוד איזה משהו שאנחנו זורקים להשפעה ויש בו קדושה. קדושה. פעם בשבע שנים, פירות שביעית, שאנחנו נותנים להם להרקיד, ורק אחר כך אנחנו משליחים להשפעה פלופים, כן? משום שהם פירות שיש בהם קדושה. וכן לאחר ששרף את החלה, ואני שרפתי את החלה, ועכשיו מותר לזרוק אותה להשפעה. למה? כי כיוון שכבר נעשתה המצווה, כן? הפרשתי ושרפתי, אני כבר יכול לזרוק להשפעה סתם. כי אין בזה זלזול.
בלי כלום,
אין בזה זלזול, למה? שרף בזה.
אם נשאר משהו.
מה?
אם נשאר משהו,
אתה עטוף.
לא. אם נשאר משהו מהשרפת חלה, אז...
אז אני הייתי, אם נשאר משהו.
אתה יכול לזרוק, אבל
זורקים.
אם לא
נשאר. לא, את הגוש פחם הזה. זורקים, לא צריך לעטוף את זה. לא צריך לעטוף את זה.
אתה יכול.
לא צריך. אין בזה זלזול. מפרישים חלה גם בחוץ לארץ. ומברכים על הפרשת חלה כמו שמברכים בארץ ישראל. למרות שהפרשה שלנו מדברת בכי תבוא לארץ, הציבור הוא יום הארץ, אבל מפרישים חלה בכל מקום. ושורפים, כן, בכל מקום, ואם אי אפשר, כמו שראינו, אז עוטפים ומשליחים. בזמן הזה, כשהחלה אסורה באכילה לכהנים מפני התרומה, והחלה בלאו הכי נשרפת, נותנים חלה כלשהי. זהו, קצת, משהו. ואם כן, נכון להחמיר, להפריש פעם אחת בשנה, שהוא חלה כדעת רבנו הארי, הוא עובר 1:24 מהבצק שאני עכשיו אופן. ראוי בזה חומרה ולא חובה. שיעור הקמח של העיסה שחייבת בהפרשת חלה בברכה, כלומר, יש לנו גם הפרשת חלה בלי ברכה. וכאשר אני מפריש, יש לי כמות קטנה מהמינים. בזה יש דעות חלוקות. כמה הוא קו המינימום? אני סובר, חדירה שאומרת 1,560 גרם, זאת אומרת קילו וחצי ועוד קצת, פחות מזה פטורים מחלה. כלומר, פחות מקילו 560 פטורים. יש דעות מחמירות יותר, אז כל אחד יעשה כפי מה שאימא שלו תגיד לו, כמה היא מפרישה. אמהות שלנו יודעות כמה הן מפרישות. אבל מידת חסידות, טוב להפריש חלה בלי ברכה אפילו מפחות. כלומר, קילו וחצי או קילו 200, כן? ולהפריש בלי לברך. מה שאמרנו, קילו 560, זה עם ברכה. עכשיו, יש גם מצב בו עושים כמה וכמה עיסות, כלומר גושים של בצק. יש עיסות גדולות ועיסות קטנות. עיסות גדולות שחייבות בחלה, ועיסות קטנות שאין בהן מספיק קמח ובצק כדי לחייב בהפרשת חלה. כן.
גם במצות עושים את זה?
איך?
מצות.
גם במצות, ודאי.
אבל זה לא...
לא, הבצק, לפני שהוא נעפה. עושים עיסה גדולה, לא עושים עיסה קטנה, עושים עיסה גדולה, מנשים אותה.
אבל זה, אבל לא
מפרישים חלה. מפרישים חלה, חייבים.
זה כמו קמח.
תסתכל כתוב על הקופסה. חייבים. עכשיו, מה קורה באמת שיש לנו...
איך נאכול? זה לא צלק, אבל זה
יוצא. זאת לפני אפייה, מדובר פה שיש בצק. אמרנו, בגלל שנשים את הבצק לא אוכלים את החלה. לא אחרי שאפו אותה. עכשיו, כן, מה קורה כשיש איסות של בצק גדולות וקטנות, כאלה שבגודל המחייב וכאלה בגודל שאינו מחייב וחייב? אם לשו איסה ואין בה שיעור חיוב חלה, ברגע לשו עוד איסה וגם בה אין שיעור, אז יש לי עכשיו שני איסות שהן שתיהן פטורות.
כן, אבל יכולה להיות שניהן קטנות.
עכשיו שימו לב, פה זה קצת מורכב, וזה פשוט.
מה, זה כאילו כמה, כאילו ש...
קבוצה, בטק פה, בטק פה, בטק פה, כל אחד פחות מהכמות הנדרשת להפרשה, פחות מקילו 200.
בסדר, אבל...
דוגמה.
אתה הכנת את זה ביחד.
לא, רגע, הכנתי יסוד, אבל מה הכוונה הכנתי יסוד? לא לקחתי בטק אחד עכשיו
בצד... בסדר, לקחתי חמירות אחת פה.
כמובן, קחתי קרמה, מים, עציתי פה, עכשיו עוד פעם, פה, עוד פעם פה. כל פעם לא לבד, לא ביחד. כן, אז עכשיו השאלה, יום, והם נעשו, כן, כל אחד לבד. אם אני מקפיד שהם לא ידבקו, כלומר, אני לא רוצה שהם יתערבבו.
נגיד, אתה רוצה לעשות אותו.
למשל, בצק אחד אני עושה מלוח. בצק שני אני עושה מתוק. כן, אני לא רוצה שהם יתערבב. כי אני רוצה את זה מלוח ואת זה מתוק. במקרה כזה, או שיש אישה וחברה שלה, שכינה שלה, הבת שלה, מכינות ביחד. אבל היא מכינה בצק לעצמה, והיא מכינה בצק לעצמה. וכל אחד הכינה פחות מהמינימום המחייב בהפרשת חברה. והן לא רוצות שהן יתערבב, כל אחד רוצה לעצמה, אוקיי? במקרה כזה, מה? חייבים או לא חייבים? פטורים? כי אני מקפיד שלא יתערבב. לא רוצה שהם יהיו ביחד. ולכן פטורים. אבל אם אני לא אכפת לי, שידבק, שיתערבב, את תקחי את זה, אני אקח את זה, לא אכפת לי. במקרה כזה, היסוד נוגעות אחת בשנייה עד שהן קצת נדבקות, אז זה מצטרף לעיסה אחת גדולה, ואני חייב להפריש. כלומר, אם יש לי איסות קטנות, אפילו של אותה אישה, שאחת מלוכה ואחת מתוקה, והיא מקפידה שהם לא יתערבבו, היא לא חייבת להפריש, כי זה פחות מעמידה. אם זה שכנה ושתי שכנות, או האמא ובת, אם מקפידות שלא יתערבב, הן לא חייבות בהפרשה התחלה, כי כמות המצק היא פחות, הקמח, סליחה, פחות מאמינים. אבל אם לא אכפת להם, והן נוגעות היסוד אחת בשנייה, הרי זה כאילו עיסה אחת גדולה, וחייבים להפריש חלה. בברכה אם יש את העמידה. אבל, אם היסוד לא נדבר, אז הנגיעה, בלבד, מה זה נגיעה היא לדוגמה? נגע. נגע, זה לא מחייב. מה שאומרים נגע, שהם ידבקו, שאם עכשיו תפריד ביניהם, עיקרה חלק מהבצק של אחת היסוד, ותישאר עם השנייה. זה נקרא שזה נוגעות אחת בשנייה, נדבקות אחת בשנייה. אם הן לא נדבקות באופן כזה, אז לא חייבים לתת הפרשת חלה. כן.
אם
הן
נדבקות
ממש
כאילו, אתה רוצה לעבור אותן.
אם זה עיסה אחת שאתה מחלק לחלקים אחר כך?
לא. זה היה שתי עיסות, ואז הם נדבקו?
ולא אכפת לך שהם נדבקו.
לא, ואז
אתה מפריש. אין בעיה, אתה חייב להפריש חלק. לפני שאתה מפריש.
אז
אני אומר
לך
על
שני חלקים, ואתה יודע,
לא
כל חלק, אבל
אתה מפריש
שני.
אופה.
אם שניים... יהיו לך שני חלקים ושניהם נדבקו אחד לשני ואתה יודע איפה יש את החלק הזה ואיפה יש את החלק הזה
וזה לא מפריע לך?
זה הפרש משניים?
לא, אכפת לך שזה נדבק או לא?
אכפת לי
אבל אתה לא רוצה שידבק
לא רוצה
אז זהו, לפי, אם אתה לא רוצה אז לא אז זה פתור, זה לא נחשב כי מי ש... לעוד אתה מקפיא שזה לא ידבק אז אין מספיק כמות בכל אחת אז אתה פתור עכשיו, אם יש בכל עיסה כשיעור המחייב. ואני רוצה להפריש, אבל, מהעיסה בצד ימין, גם על העיסה מצד שמאל. כלומר, אני אקח חתיכה יותר גדולה מאחד מהם. ואני אגיד, זה הפרשת חלה של שתיהן, כי כל אחת חייבת בפני עצמה. כן? רק הם לא ביחד, הם נפרדות. מה עושים? אפשר או אי אפשר? מה אתם אומרים? אפשר או אי אפשר? אי אפשר.
כאילו הוא אפשר.
תחילי. זאת אומרת, להיות בשתי החתיכות לפניו, יכול לקחת מאחת ולהפריש על שתיהן. בסדר? כלומר, שתיהן שהן לא מודבקות, לא ביחד, אבל להיות בכל אחת חייבת בפני עצמה. אני יכול לקחת מאחד כדי להפריש, לחבל על שניהם.
או שיקח קצת מיזה.
לא, אז לא עשיתי כלום. אני נותן לי אחר כך, אז בדבר, לא מה השנייה.
רגע, מדבר על שיעור של בניהם.
ששניהם חייבים.
שניהם בחייבים.
כן, כן. אבל אני באחד יכול לקחת ולפתור את שניהם. מה שנהגו נשים בזמננו, לנוש עיסה גדולה בערב שבת, ומפרישים ממנה חלב. אף על פי, שזה מה שאתה אמרת, אמיור, שאחר כך מחלקים את העיסה לחתיכות קטנות, כדי לעשות ממנה כמה חלות או לחמים, כן, אמרו לכם משנה, הם עושות אחד גדול, נכון? ואחר כך עוד חול. כי זה, מכינים חלב, והנה עוד חלב, והנה עוד חלב, והנה לחמניה, כן? אז הם מחלקות את זה לחלקים. אבל במקרים האלה, מה זה נחשב? כעיסה אחת. ואני לוקח, כן? מאחד על כולה. ויש עוד דבר. אם יש בוודאי, הכמות הדרושה. לכן יברכו על הפרשת חלה, אלא כן בוודאות היא יודעת שאין שם את המינימום. ואז תפריש בלברכה. עיסה שיש בה שיעור כדי הפרשת חלה. וברצון האישה לחלק את העיסה בעודה בצק. ולעשות חלק אחד מהבצק מתוק. וחלק השני עם תבלינים, והחלק השלישי עם מלח. העיסה הזו פטורה מהפרשת חלה. למה? משום שעיסה שעשויה מראש להיות מחולקת לטעמים שונים, היא פטורה מהפרשת חלה. מכל מקום יש דעות שסוברות, היום היא הייתה עיסה אחת. כן חייבים, לכן תפריש ולא ברכה מי שרוצה, כן? צריך לחשוש קצת לדעה הזו, ולכן אם אישה מכינה עיסה אחת גדולה, והיא רוצה מזה להכין רוגלח, להכין חלות, ולהכין עוגיות מלוכות. זה פטור מהפרשת חלה. למרות שזה ביחד. אבל יש מקום לחשוש שתפריש בלי ברכה. חתיכה קטנה, תוציא בצק ונעשה. מי רוצה לקרוא מה קורה במקרה ושכחו להפריש? שכחתי להפריש! שמתי לתוך התנור, יצא לי מה זה יפה, חלה מדהימה, לא כמו שמצויה. חלה מדהימה. וזה לא אני ממציא, זה משהו אחר. כן, בוא תקרא. סעיף נקודה ד'. שכחו להפריש חלה לפני האפייה.
אם לשור...
לשור.
אם לשור עיסוק...
איסות קטנות.
אם נשו איסות קטנות שאין בכל אחת שיעור חלה ועברו ועפו קודם הפרשת חלה.
יפה, הכנתי שתי איסות, אין בהם כמות, הכנתי לתנור, יצא אפוי.
אם נתן את הלחמים בתוך סל, עשה הסל מצרפן לחיוב חלה ויפריש מאחד
הלחמים. יופי, אני לקחתי את החמניות האלה, החלות האלה שהכנתי, ושמתי אותן בתוך כלי אחד. כדי עכשיו מה? לשמור אותן שם, הם נאפו. הכלי הזה מצרף אותם להיות מה? אחד. למרות שיש לי כמה לחמניות שם. הם נרשמים אחד, על ידי הכלי. ועד מה אני עושה? מאחד מהם אני לוקח חתיכה. ואומר, זה שזה הפרשת החלה. והוא שמה?
והוא שלא יצא.
יצא כיכר שלם. כלומר, זה לא לחם שלם. או עוגה שלמה. ודופני הסל. כל הלחם, החלה צריכים להיות בתוך הכלי. אם הכלי הוא קטן וזה יוצא קצת החוצה, זה לא נחשב כאחד. כי יש לו זנב בחוץ. ולכן, אם הוא נמצא בתוך כלי עמוק או סל שעוטף את ה... החלות האלה כולם באופן שהם מוסתרים בתוך התליים, אז זה נחשב כמי שמצרף, ויקחו חתיכת קטנה בשביל כולם ויפרישו. או, אבל...
אבל אם נותן את הלחמים אחר האפייה על גבי קרקע,
או על גבי...
או על מגע שאין לו תפנות,
גבי או...
או טבלה שאין לה שוליים גדול,
קצת מסביב,
ואין בכל... לחם בפני עצמו, שיעור חלה, אינו מצטרפים ואינו חייב להפרשת חלה.
יפה, כלומר, אם אני הוצאתי עכשיו את המגשים, היום בדרך כלל נשים עופות, את החלות, עוגות, בתוך מגשים חד פעמים. נכון? בדרך. חוסך עבודה נקות את התלמוד. עכשיו, ברגע שאני שמתי אותם בתבנית אפייה כזו, כן, מה קורה? זה כלי אחד, נכון? כלי אחד. בדרך כלל החלות לא יוצאות החוצה. הן לא פורצות את הגובה של התבניות הללו. אם כן, זה נחשב כלי אחד. כן? אבל לפעמים, אני את החלות על מגש. מגש. המגש אין לו צוות. אוקיי? לפעמים החלה עוברת את המגש. היא רחבה יותר. כן? אז לכן, במקרה כזה, זה לא מצרף.
בגובה קילו.
ברוך. שהיא בולם את החוטה, יוצאת מהשטח של הטבלה, של המגש. אז זה כבר לא מצרף, אתה לא יכול לתת חלה מזה. אוקיי? שכחת, אתה לא יכול לשאול לתת חלה. כי אין מה שמצרף אותה. ולכן, במקרה כזה, אם אין לה שוליים גבוהות, וכל אחד מהלחמים עכשיו, אחרי האפייה, אין בו מספיק שיעור של הפרשת חלה, זה לא מצטרף ולא חייבים. שימו לב, זאת אומרת שיצאנו פה דבר מעניין. היה לי בצק בכמות שאני חייב בחלה. שכחתי. חילקתי את זה לבצקים בצקים. עפיתי מזה לחמניות או חלות כל אחת בנפרד. בכל חלה בפני עצמה, בוודאי שהוא שיעור של הפרשה. כי לא ראיתי חלה או לחם ששוקל קילו 200. לא ראינו. זאת אומרת, היא פטורה מיידים מחלה. היא הייתה חייבת מקודם, ועכשיו יעפו אותה, בפני עצמה אין לה את המשקל הראוי, כדי לחייב. ממילא, אם היא לא נמצאת בתוך כלי שעוטף אותה מכולם ביחד, אז היא נחשבת כחלה נפרדת ופטורים עליה, לא מפרישים מנה שום דבר. אוקיי? בסדר? הלאה. יש עוד דרך, בכבוד, עם כיסה. גלבט.
היא כיסה את הסוד או את הכיכרות הלחם שאין בכל אחת שיעור פרשת חלה לרופא, וזה מועיל לצרפה לשיעור חלה.
יפה, כלומר יש נשים, ראיתי כאלה, שמכינות עיסות נפרדות בכלים שונים. ועל מנת שיוכלו להפריש חלה, מה הן עושות? הן לוקחות מפית או מגבת או משהו ומכסות על כולם ביחד עם אותה מגבת. כלומר, יש לי כמה כלים, ואני עם מגבת אחת מכסה את הכל מלמעלה. מה זה גרם? שאני מצרף כולם באחד. כלומר, באותו רגע אני מפריש באחד על כל העיסות כולם. בסדר? מקום שאפשר, זה נקל להחמיר ולהניח מפה גם למטה, טוב ונכון היא לא כך. כלומר...
לא הבנתי.
יש לי כלי פה...
לא, זה הבנתי, אבל לא הבנתי מה
הקטע...
כאילו, לא הבנתי אם צריך
שרק
לחם אחד לא
ישלם
או שכל הלחם
לא ישלם. לא הבנתי. לא, הכוונה היא שהלחם לא שלא שלם מבחינתו, אלא לא כל כולו בתוך הכלי. לא שיהיה מישהו אחר ממנו, נגס ממנו, לא. זה יצא רפוי, זה הצורה שלו. אלא שהוא לא כולו בתוך הכלי. הוא בולט החוצה. עכשיו, אם כן, כאשר יש לי עיסות שונות, ואני מניח מפה, או מגדת, או משהו שמחצה את כולם ביחד, זה מצרף, אבל יש לנו עוד שאלה. הרי הכלים, כל אחד בפני עצמו, הוא מונח על גבי שולחן. האם צריך גם להניח משהו מלמטה, שמצרף גם את הכלים? בינינו לעצמם, מעיקר הדין זה לא חובה, אם למעלה מכוסה, טוב שגם למטה יהיה אותה שכבה שהכלים מונחים עליהם. יש אפשר לומר היום שמניחים אותם הרי על שולחן, השולחנות, השולחן עצמו הוא גובה אחד, אפשר להגיד לסמוך על זה שהוא האחד, ולכן אם אישה ששמה מגבת שמחצה כמה כלים מבטא, ואם מחצה את כולם זה מצטרף ואפשר לתת חלה אחת מהעיסה אחת על כל העיסות כולם וזה מתחלק. י"ג 13, כן. בר מצווה, כן בכבוד. אם לאשו...
אם לאשו עיסה שהיה בבית איש תשאיר חלה ושתכחו להפריש חלה ועדיין
עיסה... יפה, יש לי עיסה, יש בה כמות שמחייבת הפרשת חלה, שכחתי ושמתי איפה בתנור. הוצאתי עכשיו מה שהוצאתי אפוי. מה אני עושה עכשיו? חבוד, יפרישו?
יפרישו לאחר היפייה, ובזה אין צורך.
וצירוף סל?
וכן, אין צורך לשם
מיני מאפה. מאפה
הגיעו אחת בשביל.
ודווקא שהן מונחות?
ודווקא שהן מונחות
בלי כלים.
אבל אם הן מונחות בכלים, כגון בתאירות.
קופסאות?
צריך לקבל את הכלים זה לילד שהן.
מלמעלה, כלומר זה תקציר למחות הפרשת חלה. כלומר אם אני לשתי עיסה שיש בה שיעור אני חייב ושכחתי ואפיתי, אני צריך איזה כלי שיצרף אותם? לא, הרי היא בעצמה חייבת, לכן אין צורך שהמאפים יגעו אחד בשני או שיהיה איזה צירוף כלשהו. היות הם מונחים לפניך, כן? אז אתה מפריש עכשיו אחר אפייה חתיכה. אבל זה מתי? כשהן מונחות בלי כלים, הן סתם מונחות עכשיו על השולחן. כן? זהו, הוצאת אותם מהכלים, מונחות על השולחן. אבל אם הן מונחות בכלים, עדיין בתוך הכלים, יש תבניות, כן? זה בתוך התבנית. ולא הפרשתי בכלל. כלומר, יש לי פה איזה 6, 7, 8, 10 חלות, שלא הפרשתי מהן. הפרשת חלה, כי שכחתי. מה אני עושה? אני מקרב את התבניות אחת על השנייה, שיגעו את זה בשנייה, לוקח באחד, מפריש בשביל כל החלון, כולן, כן, ואני רואה אותם, כן, מלמעלה, אז אני חושב שהם כאילו מצורפים, כי המגע של הכלים, הוא מצרף אותם אחד לשני, ומפרישים חלה. שאלות. זה תקציר, ואני רוצה רק לחזור ולומר, המשפחה היהודית מתבססת יסודותיה היא בתפיסת החלה. זה לא רק שמפרישים חלה ביום שישי, אלא זה אומר שאני מפריש חלה כשאני מכין בצק, אבל זה אומר לי תזכור בנקודת היסוד של הבית היהודי. הבית היהודי הוא מה אני מנחיל לילדים. מה הצעד, מה נקודת ההתחלה של כל ילד וילד של כל בית ובית. ולכן המצווה הזו כל כך גדולה שנתן להם ישראל במדבר, לרמז להם שם במדבר שתפיסת המרגלים היא לא נכונה. צריכים לעמול וצריך לזרוע ולחרוש וצריך להכין בצק וצריך להפריש ממנו. כלומר, לומר שלמרות שאנחנו צריכים לעמול ולעבוד, נקודת ההתחלה שלנו מאיפה היא יונקת? מן הקודש וחוזרת לקודש. זה היסוד שאפשר ללמוד מהפרשת חלה בפרשה שלנו. לרצון שנזכה להתבונן היטב ביסודות הללו וננחיל נקודות של קדושה בליבנו ובנפשנו, ובעזרת השם שקוראים את הבתים שלכם אצל המשפחות שתקימו וגם בתוך הבית שלכם היום, תנסו, יכול להיות שתצליחו יותר, יכול להיות שתצליחו עוד יותר, יכול להיות שתצליחו הכי טוב. תפרישו חלה.